ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בחורות דף חף וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא לידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. תשימו לב, שיעורנו היום מתחיל לחוו עמוד ב' בתחילת הפרק החדש, פרק רביעי, פרק עד כמה. השיעור של דף חוו, התחלתו נמצא בהקלטה של דף חה, בנקודת זמן של שעה ודקה של ההקלטה של דף חה. לכל מי שמעוניין להתחיל בתחילת הדף, אז השיעור של תחילת חוו נמצא שם בהקלטה של דף חה, בנקודת הזמן של שעה ודקה. כעת אנחנו מתחילים את הפרק הרביעי, המשנה חוו עמוד ב', עד כמה ישראל חייבים לטפל בבכור בהמה. אנחנו מדברים על בכור בזמן הזה שאין אפשרות להקריב אותו כקורבן. אז נולד בעדר בקר או צאן בכור, אז לפני שהבעל הבית הישראל ייתן אותו לכהן, הישראל מוזהר עליו לעקבור אצלו ולטפל בו דקה, או אם אנחנו מדברים על בהמה דקה, עד 30 יום, ובגסה 50 יום. רבי יוסי אומר בדקה 3 חודשים. אמר לו הכהן בתוך זמן זה, תנאו לי, הרי זה לא יתננו לו. ואם היה בעל מום ואמר לו, תנאו לי שאוכלנו, שלתת, הכהן מבקש תוך הזמן שנקבנו, הוא מבקש בכור בעל מום, מותר. תשאלו מה בין זה לזה. אז כשמדובר בבכור תם, אי אפשר לאכול אותו בזמן הזה. אז מה עושים? מטפלים בו וממתין עד שיפול בו מום. על זה אמרנו שפחות מהזמנים שנקבנו, אין לתת את זה לכהן. נתינה לכהן זה פשוט יקיל על בעל הבית, ואנחנו ניכנס להסביר מה הבעייתיות של אותו הקלה שיספק לו הכהן אם נותנים לו בכור תם תוך הזמן הזה שאמרנו. ממשיך המשנה, ובשעת המקדש אם היה תמים הבכור תם, ואמר לו הכהן, אומר לבעל הבית, תן ואקריבנו, מותר. אז אין חובה להמתין הזמנים שאמרנו אם הכהן מבקש תוך הזמן, אם היה מדובר בזמן בית המקדש. הבכור נאכל שנה בשנה, כוונה בתוך שנתו מצפים שיוכלו את הבכור, בין תם, בין מדובר בזמן בית המקדש, בין בעל מום, כלומר בין בזמן הזה, שנאמר לפני השם אלוקיך תאכלנו שנה בשנה. נולד לו מום בתוך שנתו, רשאי לקיימו כל 12 חודש. לאחר שנתו אינו רשאי לקיימו אלא עד 30 יום. הגמרא תתייחס לסיפה של המשנה גם כן, אז לכן אנחנו נשאיר אותו כפשוטו בינתיים. לפני שנתקדם בגמרא, אנחנו פונים לשוליים תחת הכותרת נושא שאתם רואים בגמרות המסומנות, מקורות לזמן טיפול לדקה 30 יום ולגסה 50 יום. שואל את הגמרא, מנען אמילי, מה המקור לדברים האלו? לפני שנתקדם לתוך המשך הגמרא, מאחר שהגמרא תתייחס לפסוקים בספר שמות, אנחנו הוספנו אותם בשוליים בגמרות המסומנות. נקרא את הפסוקים ביחד. שמות פרח בית פסוך חפחת ואחר כך פסוך חפטט כתוב מלאתך ודימך לא תאחר בכל בניך תיתן לי. פסוך חפטט, כן תעשה לשורך לצונך שבעת ימים יעים אמו, ביום השמיני תתנו לי. עכשיו הגמרא, שאלנו מה המקור לזמנים שראינו במשנה, אמר רב כהנא, דאמר קרא, בכל בניך תיתן לי. עכשיו, כשאומרים בכל, בכל בנים, בכל בן אדם, זה עניין של 30 יום. זאת אומרת, יש לו פדיון הבן כעבור 30 יום. כן תעשה, בפסוק חפתת, מוזכר כן תעשה, ואחר כך לצונך. צונך בהמה דקה. בפסוק חף חת, בתחילת פסוק חף חת, מוזכר מלאתך ודמך לא תאחר. מלאתך זה עניין של ביקורים. וכשאנחנו מזכירים ביקורים, אנחנו משייכים ביקורים לזמן שמפסח עד שבועות. ורש"י מציין את זה. אני קורא ברש"י באמצע הדיבור, רש"י כותב דכי איך היא דביקורים לאחר 50 יום, שהרי בפסח התבואה מתבשלת ואין מביאים ביקורים עד שיבואו שתי הלחם בעצרת, זה חג השבועות. אז מכאן רואים את ה-50 יום. אז מאחר שכתוב בתחילת פסוך ח' לידך ודמך לא תאחר, כן תעשה לשורך, זה בהמה גסה. אז מה אנחנו רואים פה? רואים בפסוק חפחת מוזכר בסוף הפסוק חפחת בכור בניך, זה עניין של 30 יום, ובהמשך פסוק חפתת, לא מיד אחרי פסוק חפחת, אבל בהמשך כתוב לצונך, אז זה בהמה דקה. אז הנה השיעור זמן של 30 יום לבהמה דקה. ובתחילת פסוק חפחת מוזכר עניין הביקורים בין היתר, וזה עניין של 50 יום. ובתחילת פסוק חפתת מוזכר שור, זה בהמה גסה, הנה ה-50 יום. שואל את הגמרא, איפוך ענה, למה לא תגיד ש בהמה גסה, שורך, הוא יהיה טיפול 30 יום והדקה 50 יום? הגמרא עונה, מסתברא דמוקדם למוקדם, מאוחר לדמאוחר. אם אנחנו עוקבים אחרי סדר האזכורים בפסוקים, בתחילת המוקדם בפסוק חף חת הזכיר ביקורים, מלאתך זה ביקורים, ותחילת, אז דהיינו זה המוקדם בפסוק חפתת, הוזכר בהמה גסה. המאוחר בפסוק חפחת, דהיינו המשך הפסוק, סוף הפסוק, בכור בניך, זה עניין של 30 יום, אז הוא קש לדבר שבמאוחר בפסוק חפתת, דהיינו צונך. שואת גמר עד רבה, דסמיך לי, לדסמיך לי, היה עדיף אולי לדרוש מה שסמוך זה לזה, דיינו בכל בניך שהוא עניין של 30 הוא סמוך לשור, דיינו בהמה גסה, אז שיהיה זמן טיפול בהמה גסה רק 30 יום בגלל הדרשה של סמיכות, סומכים, סמוכים זה לזה. אז מכוח הקושיה הזאת אלא מרבה גישה אחרת למקור לשיעורי זמן במשנה. אמר קרא בפסוק חפתת רואים את המילה תעשה. אם חוזרים לשוליים, כן תעשה לשורך לצונך, המילה הזאת תעשה הוסיף לך כתוב עשייה אחרת בשורך. אז אני אומר רב, אני מקבל את הרעיון שיש לדרוש סמוכים, אז סמוכים ייתן לי 30 יום לבהמה גסה. אבל יש גם תעשה, שזה תוספת זמן. שואלת אומרת, בהמה השיטינים מדובר בתוספת זמן, אז תוסיף עוד 30, שיהיה סך הכל 60 ימים, 60 ימי טיפול בבהמה גסה. הגמרא עונה, לא מסריחה כתוב אלא לחכמים. יש בשיטה מקובצת עוד חטא תוספת לשון או תוספת הסבר, נקרא ביחד מה שסימנו עם פסים בתוך השיטה המקובצת. אמרנו שהאפשרות לדרוש פסוקים ולדרוש התורה זה נמסר לחכמים. ובתר 50 יומין תו לא צריך לימי. אחרי 50 יום הבהמה כבר עצמאית במידה מסוימת, היא לא צריכה לאימה. אימה, אז הגמרא, זה הנוסח שהוא מוסיף, אימה, וכן תעשה, הוסיף לך הכתוב לטרוויהו, שהתוספת שאומנם בפסוק חפחת מוזכר או מרומז 50 יום ו-30 יום, זה שהגענו לפסוק חפתת עם המילה תעשה, אולי זה תוספת גם בהמה גסה וגם בהמה דקה. אם כן, לכתוב רחמנה וכן תעשה לבהמתך. אבל התורה לא כותבת לבהמתך, היא כותבת לשורך. אז התוספת שייך לשור, לא לכל הבהמות, גם הדקות. נחזור לגמרא, תניא כבתי דרבה, בכל בניך תיתן לי, כן תעשה לצונך. יכול אף לשורך שיש 30 יום, תמיד לומר תעשה. הוסיף לך כתוב עשייה אחרת בשורך, ולא מסריחה כתוב אלא לחכמים. מכאן אמרו עד כמה ישראל חייבים לטפל בבכור, בבהמה דקה 30 יום, בגסה 50 יום. רבי יוסי אומר בדקה 3 חודשים, בפני שטיפולה מרובה. השיטה המקובצת מוסיפה כאן כמה מילים באות י' מי מפני שטיפולה מרובה, מה הכוונה בזה? אז חוזרים לגמרא, תנה מפני ששיניה דקות, שיניה דקות היא לא מסוגלת ללעוס את העשבים, אז צריכים והאוכל צריך להיות דרך עזרה שאנחנו נעזור, זה הטיפול היתרה. רש"י כותב ששיני הדקות אינה יכולה לאכול עשב, ואם לא תהיה עם האם תמות, לכן היא צריכה להישאר אצל בעל הבית, אצל אמו של הבכור. בשיטה המקובצת אותה אות י"ב הוא מוסיף כאן, מי תימא דרב יוסי, רב יוסי הרי הזכיר 3 חודשים בטיפול הבהמה דקה, שזה צריך להישאר אצל בעל הבית. אמר לך, וכן תעשה, מה שראינו בפסוק חפתד, אטרוויו כתיב. זה באמת שייך כמו שראינו כהווה מן לפני כן, כך שיטת רב יוסי, שיש תעשייה יתרה בשניהם, דקה וגסה, ולא מסך כתוב, אלא לחכמים. בהמה גסה ב-50 תו לא צריך לימי, לכן אחרי 50 יום אפשר למסור אותו לכהן. בהמה דקה עד תלת הירחי צריך לימי, עד 3 חודשים הבהמה, הבחור של הבהמה דקה זקוקה לאמו, ולכן משאירים אותו אצל בעל הבית, אצל ישראל, 3 חודשים לפי רבי יוסי. נחזור לגמרא, אם אמר לו הכהן בתוך הזמן תנאו לי, הרי זה לא ייתן לו, מה הייתה מה? למה לא? אמר רב ששת, בתנאי שנראה ככהן המסייע בבית הגרנות. זה ביטוי ומושג שמופיע בכמה וכמה מקומות במשך השס. נסתכל ביחד ברש"י. מפני שנראה ככהן מסייע בבית הגרנות, לפי שבזמן הזה אין בכור ראוי לכלום עד שיפול בו מום, וכיוון דעל ישראל רמי לטפל בו 50 יום, זה מוטל על הבעל הבית. ראינו, זה המקור שלמדנו עד כה, מוטל עליו לטפל בו 50 יום, ואמר להכהן בתוך הזמן, תנאו לי ואזוננו, אני אזין אותו, אני אטפל בו, ואף על פי שלא והנה איזו הנה, עד שיפול בו מום, הכהן לא יכול לעשות עם הבחור שום דבר חוץ מלטפל בו ולהוציא מכיסו מזון. דומה כמי שסוחרו, זה נראה לנו כאילו הבעל הבית סוחר את הכהן שהוא מצילו מן התורח. אותו כהן עכשיו נכנס מוקדם לתמונה וזה מקל על הבעל הבית, ובלבד שיתננו לו ולא לכהן אחר. אז כאילו שואלים, מה האינטרס של הכהן להציע לקבל ולטפל בבחור מוקדם? יש לו אינטרס, כי בתמורת הטיפוס שהכהן יספק, ישראל ייתן דווקא לו, לכהן הזה, ולא לכהן אחר את הבחור. ודומה לכהן שמסייע בבית הגרנות לדוש ולזרות כדי שיתנו לו התרומות. ואסור לעשות, זה סוג של מסחר בתרומה, ואותו דבר כאן, זה סוג של מסחר שהוא עושה בבחור. אבל אם היה בעל מום ואמר הכהן, תן לי שאוכלנו, הואיל וחזילה, מאחר שזה ראוי כבר מיד, לא אבי ככהן המסייע, כי אין צורך מצד הכהן להמשיך לטפל בו. נחזור לגמרא. תנו רבנן, הכהנים והלוויים והעניים, לכל אחד מאלו מגיע הפרשות שונות. למשל כהן מקבל תרומה, לוויים מקבלים מעשר ראשון, עניים מקבלים מעשר עני. אז האנשים האלו המסייעים בבית הרועים ובבית הגרנות ובבית המטבחיים. בית הרועים זה קשור לכהנים בעניין הבחור, שכהן שיתחיל לראות, לשמש כרועה עבור ישראל תמועת השירות, אז הוא מצפה לקבל את הבחורות. בית הגרונות הזכרנו, בית המטבחיים גם שייך לכהנים, משם מחלקים את הזורה לחיים וקיבה, זה נקרא מתנות כהונה. אז כהנים ומיינים שהם בפועל מסייעים במקומות האלו, אין נותנים להם תרומה ומעשר בשכרן. אם עושים כן, חיללו את אותה מתנה. ועליהן הכתוב אומר, שיחתם ברית הלוי, ואומר, ואת קודשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו. מה הוא אומר? מה הצורך לפסוק השני שמובא כעת? וכי תימה בלי הפסוק השני שצוטט מיתה לו. בסדר, אם בסופו של דבר נותנים כתמורה המתנות לאנשים האלו, אוקיי, אולי זה לא יפה, אבל אין בעיה של איזו עונש, מיתה בידי שמיים. תשמע ואת קודשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו. כלומר, מדובר פה בעבירה חמורה, השימוש הלא נכון, המסירה הלא נכונה של ההפרשות והמתנות האלו. וביקשו חכמים לקונצן, לשון כנס, לקנוס את הבעל הבית ולהיות מפרישים עליהם תרומה, יש גרסה משלהם. זאת אומרת, אחרי שהם כבר נתנו למשל התרומות לכהנים שמסייעים, ואמרנו זה לא טוב, לא נכון לעשות כך, אז בואו נחייב את הבעלבתים לתת עוד פעם תרומה, ומפני מה לא קנסו, אבל בסופו של דבר לא הטילו הכנס הזה עליהם. למה לא? דילמתי להפושי מן הפטור על החיוב. אנחנו נסתכל ביחד ברבנו גרשום בלקראת סוף העמוד, אתם רואים, אלא משום דדיל מראתי להפושי מן הפטור על החיוב, ד תאי מחייבין עלי להפרושי תרומה אחריתי. אם אנחנו מחייב את הבעלבטים להפריש עוד פעם תרומה, סבר אך גברה הבעל הבית יחשוב כולי אך דבוע תבל ודאי, כאילו לא לתרומה כלל. אז אם מחייבים אותי להפריש עוד פעם, סימן שמה שיש לי, כל התבוע שיש לי הוא תבל גמור, ואי איתלי תבל אחיתי דוודאי תבל. ואם נגיד לאותו אדם יש לו עוד ערימה של תבל גמור, אתו להפרושי עלי מהתבוע שכבר נתן ממנה והיא כבר נפטרה, ואתי להפרושי מן הפטוע לחיוב, ולאחי לא כנסין עלי, בגלל החשש שאנשים לא יבינו, הם לא יבינו שהתרומה השנייה שצריכים להפריש זה רק מטעם כנס, אלא הם יחשבו שזה תרומה גמורה, והתבועה הזאת שהוא מפריש ממנה תבל גמור. אז אם כן, אז אני יכול להפריש, בוא נגיד, שתי מנות של תרומה לפתור את הערימה הזאת, ולפתור עוד ערימה של תבל גמור. והוא לא מבין שמשהו הערימה הראשונה שהוא מפריש ממנו את התרומה הפעם שנייה משום הכנס, הוא בעצם הערימה של תבועה פתורה מדורייתא, הוא כבר הפריש, נכון? הוא נתן את זה לכהן שסייע לו, אז זה לא אומר שזה לא הפרשה מן התורה, זה כן הפרשה מן התורה, מאחר שהערימה הראשונה של התבועה היא פתורה, אתה לא יכול לקחת תבועה מתבועה פתורה כדי להוציא ולפתור ערימה שנייה של תבל גמור. זה נקרא להפריש מן הפטור על החייב, וזה לא חל, זה לא נחשב הפרשה. אז ממילא, וגם אז הוא יבוא לאכול התבועה מהערימה שנייה בזמן שהוא לא נפטר בכלל מהפרשה. נמשיך בגמרא ובכולן, וגם בכל ההפרשות שהזכרנו, יש בהן, אנחנו ממשיכים לדף חף זין, טובת הנאה לבעלים. מה זה טובת הנאה? רש"י למעלה שורה ראשונה, דבר מועט. ואם היה כהן נותן סלע, זה מטבע. כהן היה נותן סלע לבעל הבית, שעומד להפריש את התרומות, ונותן לו כסף, כדי שיתננו לכהן אחר קרובו. זה הרעיון של טובת הנאה. אז אנחנו נחזור לגמרא. אמרנו בהפרשות האלו יש אפשרות מצד הבעל הבית להרוויח טובת הנאה. כיצד? ישראל שהפריש תרומה מקיריו, מהקרי שלו, ומצור ישראל. כאן יש להגיש מי שמצא את הבעל הבית הוא לא כהן, הוא ישראל, הוא מצא ישראל אחר, ואמר לו הלך סלע זה ותנאו לבן ביתי כהן. לאותו ישראל יש לו נכד, איך? אותו ישראל יש לו בת שהיא התחתנה עם כהן, הנכד ממילא כהן. אז הישראל הוא הסבא בו, הוא נותן כסף לאותו בעל הבית, בעל הקרי, ואומר לו תשמע יש לי נכד כהן, קח הכסף הזה ותתן את התרומות שלך לנכד שלי. מותר. זה נקרא הטובת הנאה שיש בדבר, שאותו בעל הבית יכול להרוויח את הכסף הזה, כמו שתיארנו. אם היה כהן לכהן, אסור. במקום ישראל אחר שעובר שם, כהן עבר שם. והכהן, יש לו איזו קרוב שהוא גם כן כהן, שהוא רוצה שהישראל יעביר את התרומות, תרומת התשלום הזה, לחבר שלו או לקרוב שלו, כהן אחר. זה אסור. והסיבה לכך, זה מובא ברש"י, בשורה שנייה, כיוון דלדידי חזיה, מאחר שאותה תרומה היה ראוי לאותו כהן שמשלם את הכסף כעת, שזה ראוי לו, הוי נראה ככהן המסייע. נחזור לגמרא. ותנה מי טיימה לא כמה מתנות כהונה, למה תנה לא הביא כדוגמה הזרוע לחי וקיבה, ש אם היה כהן עובר בבית המטבחיים או מישהו עובר בית המטבחיים ונותן כסף לבעל הבית, בעל הבהמה, כדי שהוא ייתן את הזרוע לחי וקיבה לכהן מסוים, למה הוא לא הביא דוגמה כזאת? אמר לך תרומה, שזה היה הדוגמה של הברייתא שקראנו, דקידושת הגוף היא, זה מעבר לשווי שבו, יש גם קדושה, קדושה פנימי, קדושת הגוף. זה בא לידי ביטוי למשל ש זר לא יכול לאכול תרומה, אז מאחר שיש לתרומה קדושת הגוף, וכיוון דלו מתחלה לא עתי למיתי בא, אין בזה שום פדיון לצאת לחולין. מתחלה זה לא חילול או פדיון, אין לו פדיון ששייך בו ש תמועת כסף התרומה יכול להיות חולין. אז מאחר שאין לו פדיון, אין מקום לבוא לטעות. הני מתנות כהונה, אמרנו לזרוע לחיים וקיבה, כיוון דקדושת דמים נינו, לפי מה שאמרנו מקודם, יש להם קדושת מבחינת הערך הכספי שלהם, אבל אין איסור לזר לאכול המתנות כהונה. הכהן למשל יכול למכור את הדוגמה שרשי מביא, בשר בכור בעל מום, יש לו קדושת דמים, הוא יכול למכור אותם. עתי למיתי בהון, יש מקום לטעות. סבא מתחל קדושתיו הארבע זוזי, חשבו שעברה הקדושה על ידי הכסף שנתן. בדוגמה שלנו מקודם אתם זוכרים את הסב של נכד כהן, והוא אותו סבא נתן הכסף לבעל הבית, אז היה מקום לטעות ולחשוב שעברה קדושה מהמתנות כהונה לכסף הזה ששולם. ויעתה למנהג באין מנהג דחולין, ואז מה הטעות שיצא מזה? שינהגו באותה מתנות כהונה כאילו זה חולין. תשאלו לגבי מה, באיזו נפקא מינה למעשה יש בזה. רשי מסביר, בשורה ראשונה, בשורות הקצרות, מה איתם לא אמר נמי, למה בברייתא שקראנו בראש העמוד לא מובא גם כן או טבח שהפריש מתנותיו ורואה שהיו לו בכורות? עוד דוגמאות של הפרשות שניתנו לכהנים, טבח שמפריש את המתנות כמו הזרוע חיים וקיבה, רואה שיש לו בכורות, ועבר כמו שראינו במקור, ועבר ישראל אחר ומציע לאטליז או מציע לורא כסף שיתן את הבכורות האלו או המתנות כהונה לנכדו הכהן. לא מובא דוגמה כזאת. נמשיך ברשי, אמר לך התשובה, תרומה היינו תאמה דשאריה טובת ענה דידה, למה דווקא בתרומה מותר הסידור הזה שקראנו אותו טובת הנאה? דקדושת הגוף היא, דקולי עם הידי, הם כולם יודעים, דלא נפקא לחולין. הוא לא יוצא לראות חולין, ולא עתי אי כהן דייב אבי אמו הסלע בגיני אותו כהן הנכד שסבו נתן לבעל הקרי, בעל התבועה, הכסף, הסלע, בגיני בשבילו, למיתי, הכהן הנכד לא יבוא לטעות, ולמנהג בא עניין חול, ולמימר התחללה שהתרומה נפדית בעי סלע די אבלי אבי אמו, כל זה הוא לא יבוא לטעות ולחשוב כך. ואז הנכד מבין שמקבל תרומה תודות למאמצים של סבו, וזה תרומה לכל דבר, והוא ישמע על התארה ולא ייתן את זה לזרים וכו'. אבל אני מתנות בכל דקדושת דמים נינו דאמרת הכהן, כהן שמקבל בשר בכור וזרוע חי וקיבה של בהמות חולין, אם הוא רוצה מוכרן ישראל, הוא יכול למכור אותם ותו לא באי ליל ישראל למכלינו בצלי ובחרדל, כי הכי דעביד כהן. אם כהן קיבל בכור, נגיד בעל מום, או הוא קיבל זרוע לחיים וקיבה והוא מוכר את הבשר לישראל, אותו ישראל יכול לאכול את הבשרים האלו איך שהוא רוצה, בלי נקרא לזה הציפייה שיוכל אותם דווקא צלי, דווקא בחרדל, כמו שהיה מצופה מהכהן שקיבל אותם. אנחנו דיברנו על זה בגמרות בדפים קודמים, שמתנות כהונה לכתחילה אוכלים אותם בצלי ובחרדל, אבל אם הכהן, כפי שרשי מתאר, הוא מעביר אותם לישראל, אותו ישראל לא חייב בזה. אם כך, עתי היי כהן ומיתי בהו באותה מתנות כהונה, אם הסב היה נותן כסף לאותו רועה או אותו איטליז כדי שאותו כהן נכד יקבל את הבשרים האלו, אותו כהן נכד יבוא לטעות למיתי בהו וסבר, כיוון דבני קניין נינו, מאחר כמו שתיארנו מקודם שאפשר למכור אותם, תתחל כשתיו ארבע זוזי דייב לאבי אמו סלע, דיינו ארבע זוזי. הנכד יבוא לחשוב שהיה סוג של פדיון של קדושת דמים שהיו על המתנות, עובר לכסף שניתן לאותו בעל הבית, בעל האיטליז, ויעתי למנהג ברור, מנהג דחולין שלא יוכלם בצלי ובחרדל כדינם המפורט פרז ורחם וקיבה בסוף מסכת חולין. ומשום אחי לא תנינו, לכן התנה לא הביא אותם כדוגמאות של טובת הנאה. היי דנקת בברייתא שראינו, ובכולן, זה בעצם המילה השלישית מסוף עמוד הקודם, כתוב שם ובכולן יש בהן טובת הנאה. אז חשב מה זה בכולן הזה? הכי כמה ובכולן התרומות והמעשרות יש בהן טובת הנאה, אבל הכולן לא בא לרבות גם מתנות כהונה כפי שהערכנו עכשיו בגמרא. עד כאן שיעורנו להיום.